ברשות ראש הישיבה, רבנים, וכאן אני יכול גם לומר את שני המילים שאני אומר במקומות רבים, אבל כאן לומר אותם באמת, מוריי ורבותיי. ביקשו ממני לספר על חברי וידידי הרב שמעון בירן, השם ייקום דמו, שנרצח לפני 22 שנה בכפר דרום, כשהוא היה הרב של כפר דרום. אנחנו נמצאים בתקופת הפרשיות של אחרי מות קדושים, אמור. ורגילים אנחנו לאחר מותו של אדם, לאחר פטירתו, אנחנו רגילים למצוא ולדבר, ובצדק, על שבחיו, על מעלותיו. ופחות, הוא לא מדברים בכלל על החסרונות כמו שיש לכל אדם. זהו אחרי מות קדושים אמור. בנושא של הרב בירן, אני חייב לומר מראש, אני משוחד. אני משוחד כיוון שמהיום שפגשתי אותו כאן, בישיבת ההסדר בשלבים, ועד יום מותו, הוא היה התאום שלי. כמעט כל מה שעשינו, עשינו ביחד. ולכן כשאני מספר עליו, במידה מסוימת אני מספר גם עליי. ואני יכול לומר רק שלגביי, אם דבקתי בו, זה רק משום שראיתי כל הזמן את מעלותיו. אז את מעלותיו ראיתי כבר בחייו, ולא אחרי מותו. אם יהיה זמן, אני אקריא לכם אחר כך קטע שאמרתי במסיבת האירוסין שלו, אותם דברים שאני אומר גם כאן היום, ודברים שאמרתי לאחר מותו. הכרתי אותו בחייו כבן עלייה, כמאחד המיוחדים שבחבורה שלנו. אתם בחורי ישיבה יכולים להבין את המשמעות. הגענו לישיבה שיעור א' תש"ל ת', היינו חברותא בסדר בוקר 8 שנים, כלומר כל ימיי בישיבה, הייתי כאן כ10 שנים בישיבת ההסדר תש"ל ת' עד תשמ"ט, אבל באותם 8 שנים שלמדנו וכשלא היינו בצבא, שנינו היינו חברותא סדר בוקר. היינו רוב הזמן חברי חדר, הרבה טיולים ביחד, שיחות נפש, כל השירות הצבאי ביחד, במלחמת לבנון, מלחמת שלום הגליל הראשונה, חצי שנה בלבנון ביחד, התחתנו באותה תקופה, ילדינו נולדו באותה זמנים, ובאותה שנה גם יצאנו שנינו לרבנות, אחרי שסיימנו יחדיו את הלימודים וקיבלנו סמיכה לרבנות. כך שכפי שאמרתי, חלק ניכר מהדברים שאני מספר, כבר היום הדברים אצלי מבולבלים, אני מספר עליו, עליי, זה בעצם על שנינו. חשבתי, כבר לא היום, כבר מזמן, מהו הקו שחורז את מסכת חייו של הרב שמעון בירן, ואני אקרא לו שמעון, תוך כדי הדברים, ברשותכם. אחד הנקודות המרכזיות שחרז את חייו זה הדרך הרצינית, המשמעותית, היסודית שהוא התייחס לכל משימה שעמדה בפניו. כאן בבית המדרש הוא גדל וצמח, הוא הגיע כבוגר ישיבה תיכונית, למד ישיבה תיכונית בנתניה, והגיע לכאן, וכאן בבית המדרש הזה הוא צמח וגדל ונהיה לתלמיד חכם, רק מתוך הרצון שלו, היסודיות בדרך שבה הוא למד, בדרך שבה הוא התייחס לכל משימה. אבל כשאני אומר רצינות, אני חייב להוסיף, הוא בא מבית אנגלי, היה לו הומור אנגלי מיוחד במינו שהוא השתמש בו הרבה מאוד פעמים. מצד אחד היה שחלטן אבל בעל רגש בלתי יתואר גם. וללמוד איתו, מבחינתי זה הייתה חוויה אדירה. כמעט שלא היה יום שנגמר סדר בוקר. בסדר בוקר ברוב השנים, אצל הרב שמעון זה התחיל 8:30 ונגמר ב-13:00 בצהריים או בשיעור, וכמעט שלא היה בוקר והיה אומר לי, וואי איך הזמן עבר מהר, לא הספקנו שום דבר, כאילו כמה שעות שלמדנו זה היה פשוט, הזמן נגמר כל כך מהר, לא, איך עובר הזמן מהר? כל מי שהיה בבית המדרש באותה תקופה, הרבנים זוכרים, הכיר אותו, מתווכח על כל דבר, לא מקבל בקלות, מתווכח עם קטנים, עם גדולים, על הסוגיה, וכשהיינו מגיעים לזה שמשהו, ואני הייתי אומר, נו, מלא ככה, הוא אומר, לא, זה לא מובן, והיה מסכם וכותב במחברת, ולא הבנו, ופה נשארתי עם קושייה. הוא אומר לי כל פעם, לא נחפף. אם לא הבנו, נכתוב לא הבנתי. מעדיף לכתוב את זה מאשר לכתוב סברה שלא מספיק ברורה. לא היה אצלו מציאות כמעט שסדר בוקר שמתחילים בלי לעשות חזרה. הקפיד על זה בצורה מדהימה. הרבה פעמים זוכר ויכוחים, הייתי אומר, יש שיעור של הרב גנץ עוד מעט, בוא מהר, נעבור קדימה, צריכים להתכונן לשיעור. הוא אומר, קודם כל נעשה חזרה. וכל שבוע, שבועיים היינו עוצרים את הלימוד, ומקדישים זמן לעשות חזרות, מסכם כל סוף סדר. היה יושב בלילה מסכם את מה שלמדנו, את השיעורים. השאיר אחריו עשרות של דפדפות, אלפי דפים של סיכומים. יכול לומר על עצמי שהוא היה הצלה הגדולה שלי, אני ברוב הפעמים, הייתי מצלם ממנו, מעתיק ממנו, לא עמדתי בקצב של הסיכומים, אבל תמיד ידעתי, יש לי את המחברות שלו, עד היום שאני מעלל בקלסרים שלי, פרשיות שבוע וכדומה, אני מגלה דפים שצילמתי ממנו, על דברים שהוא אמר, פרשת שבוע, על דברים שהוא כתב, תוך כדי כך שאני מחפש לעצמי משהו, אני רואה סיכומים שלו שנמצאים בתוך הקלסרים שלי. אבל הרצינות שלו בכל נושא שלמד אותו, בכל נושא שניגש אליו, עם המון רצינות ופשוט שקד על לימודו. בפסקת צהריים חברו אותה, בערב חברו אותה, כל מקום שהיה יכול היה דוחף לעצמו איזושהי חברות הנוספת. אני זוכר שתחילת שיעור ג' חזרנו מהצבא, אנחנו בתקופה שלנו שירתו בצבא בשני שלבים, בהתחלה 9 חודשים, כלומר אחרי שנה בישיבה שירתנו 9 חודשים, חזרנו לישיבה, ולאחר שנה יצאנו לעוד 0.5 שנה. אצלנו היה יוצא דופן, כי אחרי שנה יצאנו למלחמת שלום הגליל, שבה היינו בלבנון 0.5 שנה. אבל כשחזרנו בפעם השנייה, הוא אמר לי, ישבנו, אני זוכר את השיחה, ישבנו, דיברנו, עכשיו צריכים להתחיל ללמוד מחשבת ישראל לעומק, איך עושים את זה? אז כל כך יתאים לו, התווכחנו, בסוף סיכרנו, מתחילים ללמוד מההתחלה. מההתחלה זה רבנו סעדיה גאון, אמונות ודעות. שאלנו אחרים, אמרו, לא לומדים את זה. תודה רבה. אין כזה דבר, רבנו סעדיה גאון. הוא למד חברותא עם עודד ישראלי, רבנו סעדיה גאון, למדתי מישהו אחר. אחרי חודשיים התייאשתי. מי שמכיר את הספר, 15 הוכחות לאמונה, 30 הוכחות, אני התייאשתי. הפסקתי ללמוד עם החברותא, עברנו למשהו אחר, לא זוכר למה. הרב שמעון למד עם הרב עודד ישראלי את כל הספר. אמר, אם התחלתי ללמוד, אני אסיים עד סופו. וכל פעם ניסיתי והתייאשתי, והתווכחנו על זה, אין כזה דבר. הוא לומד עד סוף הספר. באותה תקופה היה לנו הרבה דיונים עם לימודי מחשבה. זוכר שנכנסנו שני חבר'ה צעירים, שיעור ג' סוף ב' זה הג' נכנסנו לראש הישיבה. היום אני מסתכל על זה ככה בעיניים תמועות, ובמרכאות העברנו לו שיחת מוסר על כך שלא לומדים תורת הרב קוק בישיבה. וזה היה עוד לפני שהרב גנץ הגיע לישיבה, נכון הרב גנץ? מה? הרב גנץ עוד לא היה בישיבה. ואמרנו לו, איך ייתכן שבימינו לא לומדים תורת הרב קוק בישיבה? ושוחחנו איתו, ובסוף הסכים ראש הישיבה, אנחנו הבנו סירת מוסר, וידענו בדיוק למה אנחנו נכנסים אליו, הוא הסכים שנביא אחד מבוגרי מרכז הרב שיעביר לנו שיעורים, התנאי שלו היה שזה רק יהיה לשיעור שלנו. יצרנו קשר, כמדומני זה היה רב נמבורג מירושלים, היה מגיע עד משמר איילון באוטובוס, והרב שמעון ואנוכי בתורנות היינו מביאים אותו עם רכב של הישיבה עד הישיבה, והיה מביא לנו למחזור שלנו שיעורים בתורת הרב קוק. זה פעם ראשונה שאני מכיר שבישיבת ההסדר בשלבים לימדו תורת הרב קוק בשיעור מסודר. זוכר עד היום את השיעור האחרון שהביא לנו הרב נמבורג, האוטובוסים כבר חיכו פה בחוץ, וידענו שבשעה 20:00 אנחנו עולים אל האוטובוסים למלחמת לבנון הראשונה, ושעה קודם, אחרי שארזנו את החפצים, הרב נמבורג העביר לנו שיעור מתוך אורות המלחמה של הרב קוק, דיבר איתנו על המשמעות של היציאה למלחמה, ומשם גמרנו את השיעור, לקחנו את החפצים ועלינו לאוטובוסים. אבל זו הייתה התייחסות שלו גם ללימודי אמונה. עברו כמה שנים נוספות, אני חושב שכבר היינו, כן, היינו כבר אברכים, ודיברנו רבות על כך שלא לומדים מספיק תנ"ך בישיבה. הרגשנו את עצמנו קצת יותר בוגרים, ואז האמת היא שלא כל כך קיבלנו רשות, והחלטנו לנסוע ללמוד תנ"ך בישיבת הר עציון בימי ראשון. שנה ראשונה זה היה די בהכבה, עשינו את זה 3 שנים, יצאנו כל יום ראשון ללמוד, ושלוש שנים למדנו כמעט את כל התנ"ך מפיהם של הרב יעקב מדן והרב יואל בן נון, כמעט עברנו כך על כל התנ"ך. ושוב פעם אצל הרב שמעון, הכל מסוכם בדפדפות. כשהגענו להלוויה אצלו בכפר דרום, הראיתי לרב יעקב מדן מדף שלם של דפדפות שהוא סיכם בשיעורים שלו ושל הרב יואל בן נון. אבל כל לימוד שהיה, אם מתייחסים ללימוד, אז עושים אותו ברצינות. אם לומדים תנ"ך זה צריך להיות ברצינות, אם לומדים מחשבה זה צריך להיות מסודר, ברצינות. אחרי ש... אולי עוד סיפור, כמה נקודות שקשורות לדבר הזה. אחרי שכבר החליט שהוא יוצא לרבנות, לדעי הגרעין צופייה, ושלאחר מכן הפך כבר דרום, תוך כדי האריזות שאורז את הבית, בערך שבוע לפני שהוא יוצא לשליחות שלו בתור רב, הוא פוגש אותי יום אחד ואומר לי, תשמע, להיות רב בימינו זה לא מסובך. זה היה עוד לפני עידן האינטרנט וכדומה. הוא אומר, תשמע, שואלים אותך שאלה, אתה לא יודע, אתה מעיין בספרים, לא יודע, מתקשר למישהו, אז יש לי את הטלפון שלך ושל כמה שהרבנים, נסתדר. ואז הוא אומר לי, יש משהו אחד שלא מסתדרים איתו. אם יש טעות בספר תורה, אתה צריך מיד לתת תשובה. אתה לא יכול לרוץ לספרים. וכבר בשבוע האחרון לפני שהוא יצא, לא אשכח את זה, עזבתי, אני עוד יצאתי קצת חודש אחריו, לקהילה שלי, ישבנו מבוקר עד ערב, אשתו אורזת בבית, הם אורזים את החפצים, מבוקר עד ערב שבוע שלם, ולומדים את מהגמרא עד ההלכה את כל הסוגיות של טעויות בספר תורה. שחז ושלום לא יקרה מקרה ששואלים אותו, והוא לא יודע מה לענות. שבוע שלם, בוקר, צהריים, ערב, ישבנו, למדנו את הנושא ביחד, הנושא של טעויות בספר תורה. אבל כל הראייה שלו, של לימוד תורה, זו הייתה ראייה של כלל ישראל. הוא אומר, אני עושה משהו לעם ישראל. זה לא משהו בפרט שלו. אולי הדוגמה הבולטת, לא יודע, מותר לספר אותה, אבל בכל זאת, שיעור ג' היה לנו ויכוחים, לפני חג השבועות, בין פסח השבועות, ניהלנו שנינו ויכוחים על איך נראה חג השבועות בישיבה. ולרב שמעון לא היה אכפת הלימוד שלו, אכפת לו הישיבה שלו, המחזור שלו, איך נראה, איך לומד. והיה לנו דיונים, אני לא זוכר כבר מי, אבל אחד הנושאים העיקריים היה בינינו, שלא ייתכן שערב מתן תורה, עם ישראל ישן, ולכן כולנו היום ערים. אבל בזמן מתן תורה שהיה בו' בסיוון ביום, עם ישראל היה ער, ומה אנחנו כולם עושים? ישנים. כי אחרי שלמדו כל הלילה, כולם הולכים לישון. ובית המדרש ריק. ומאותה שנה, משיעור ג' עד שיעור י' שעזבתי כאן, שהייתי כבר אברך אחרי 5 שנים בכולל, כל שנה, בליל שבועות, שנינו היינו הולכים לישון שעה, שעה וחצי בלילה, ואחרי הקידוש של הבוקר, היינו החברות היחידה שנשארת בבית המדרש ולומדת עד הצהריים, עד שהראשונים שהיו מתעוררים היו באים לבית המדרש. והיינו יושבים ולומדים שבית המדרש לא ייתכן שבשבועות בבוקר יישאר ריק. ולמרות שהמנהג של ישראל זה ללמוד כל הלילה וכדומה, הוא אמר, נכון, זה עושים כולם. אבל הוא אמר לי, אני זוכר, אנחנו נדאג לישיבה, לכלל הישיבה. ולא ייתכן שבית המדרש יהיה ריק לאורך כל השנים. כך היינו נוהגים ללמוד סדר מהבוקר אחרי הקידוש, ועד הצהריים שיגיעו הראשונים ללמוד. בהמשך הדרך, לאחר שיצאנו שנינו לרבנות באותה שנה, הוא לקהילה שלו ואני לקהילה שלי, אנו נפגשים הרבה, לומדים, והציק לנו מאוד שבעבודת הרבנות שלנו הכינו אותנו להלכות שבת, למדנו הלכות טהרת משפחה, מה שלומדים למבחני הרבנות. אבל חלק גדול מהעיסוק שלנו היה אז גם היום, בנושאים שלא קשורים ללימוד תורה, הרבה מאוד עניינים של שלום בית וזוגיות, ועניינים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, ועניינים הרבה הרבה שקשורים למעגל החיים ובין אדם לחברו. ואת זה לא הכינו אותנו בישיבה. היה לנו הרבה שיחות על כך, והחלטנו שאנחנו מקימים מכון להכשרת רבנים. היום יש כבר כמה כאלה בארץ, אז לא הכרנו כזה מקום. החלטנו ששנינו מקימים מכון להכשרת רבנים. כתבנו לעצמנו פרוגרמה כזאת, מה אנחנו רוצים, את מי רוצים להזמין. זוכר שהוא אמר לי, שבאים אל הבני האדם, ואני עונה להם תשובות בעניינים האלה של השכנים וכדומה, לא ייתכן שאני ארמה אותם. אם אני עונה להם סתם באינטואיציה שלי, מה אני מבין בזה? אז הוא אמר לי, להיות רופא אני לא רוצה. אבל התפקיד שלנו להיות חובש קרבי גם בנושאים הללו. זאת ההגדרה. חובש קרבי גם בעניינים הללו של בן אדם לחברו. והחלנו לעצמנו מה שאנחנו רוצים. פנינו לכמה מוסדות. בסופו של דבר הגענו כאן לראש הישיבה. והקמנו כאן משלבים את המכון להכשרת רבנים. נאספו רבנים. חושב כ-20 רבנים פעם בשבוע או בשבועיים. כ-20 רבנים מרחבי הארץ, רבני קהילות, ושמענו הרצאות מפסיכולוגים וסוציולוגים, וכל הזמן הרב שמעון היה פותח כל שבוע כזה שלמדנו, ואומר, חבר'ה, אנחנו לומדים פה תורה, זה לא לימודים כלליים, זו תורה, תורה בין אדם לחברו היא תורה, לא רק גמרא זה תורה, זה לימוד של תורה, ולכן ראוי שהיא תהיה בקריית הישיבה, לא באיזה מקום אחר. וכך שנה שלמה למדנו, שני מפגשים לפני הסוף, לפני המפגש האחרון, מונח לפניי פה הפתק, תוך כדי איזושהי הרצאה, כמו שהיינו עושים הרבה פעמים, היינו מתכתבים בינינו, כותבים פתקים אחד השני, נשמר לי הפתק האחרון שהתכתבתי איתו, נמצא כאן לפניי, שאלתי אותו כמה שאלות, אחת השאלות שאלתי אותו, שמעון, מה אנחנו לומדים שבנה הבאה? שאלה שנייה שאלתי אותו, הפגישות היו כמדומני יום רביעי או חמישי, שאלה שנייה שאלתי אותו, אם הוא מגיע לכנס של המצוות התלויות בארץ ביום ראשון ושני בחפץ חיים, על השאלה מה לומדים שנה הבאה, אומר לי, אנחנו לומדים חוש של משפט, שנינו נגיע הזמן שנתחיל ללמוד ביחד חבות החוש של משפט, ואז הוא כתב לי שהוא מגיע לכנס ביום ראשון ושני, ואחרי מיד אחר מכן ביום ראשון ושני, שנינו היינו בכנס המצוות התלויות בארץ בחפץ חיים. אני כרגיל לא מסכם, מסתמך על כך שהוא גם מקליט וגם מסכם, אני אקבל את הצילומים ממנו. ואכן הוא עשה את עבודתו באותו יום נאמנה, סיכם, הקליט, היה לו טאפ כזה גדול שהוא הקליט. זה היה יום ראשון לשני. יום שלישי בבוקר הוא צעד מביתו אל המכון תורה וארץ כדי להוציא, לשכפל עם הטייפ שלו, להוציא משם את מה שהוא הקליט, ואז מחבל התנפל עליו ודקר אותו, והוא עוד ככה ניסה להקוט אותו עם הטייפ, אבל זה לא צלח. אבל דיברתי אולי באמת, השעון כבר רץ מהר רק על הלימוד תורה שלו, אבל כך הוא התייחס לכל משימה. אם זה היה מנושא של חסד, נושא של הוראה, ללימודים, להורות לאחרים. בשיעור ד' פנו אלינו ושנינו הרמנו איזה פרויקט שאברכים יוצאים לרמלה להעביר שיעורים לפני החגים בבתי ספר חילונים, וכל פעם היינו נוסעים והוא היה נוזף בנו, אומר לנו, אל תוציאו סתם שיעור מהשרוול. אתם באים לעבור לפני כיתה, אפילו לילדים צעירים ד' ה', היה מגיע עם מערך שיעור. ואנחנו היינו באים כזה, מוצאים, שולפים, מה, אנחנו בחורי ישיבה, הבעיה מה לדבר ילדים בכיתה ד'? אז זוכר שנסענו לפני חנוכה, אז כולנו באנו עם איזשהו דף ביד. והוא בא עם תיק, אני אומר לו, שימו, מה יש בתיק? הוא מראה לי, גפרורים, נרות, ערב חנוכה, נראה להם מה זה חושך, מה זה אור. חיבה את האורות בכיתה, הדליק כמה נרות, שיבינו. אני באתי עם איזה דף, איזה הרצאה לילדים מכיתה ד'. בזמננו היינו שוטפים את בית המדרש, כל שבוע היה מראשיה שוטפים את בית המדרש, אוצר הספרים של הישיבה, לקח על עצמו פרויקט לארגן אותו מחדש, נסע לישיבות, לארץ ציון, ישיבות נוספות, ללמוד איך מארגנים את אוצר הספרים, ורק אחרי שלמד הנושא חזר לכאן, ויחד עם אדם נוסף ארגן את אוצר הספרים מחדש. אז זוכר ויכוחים בשיעור ד' ה' לפני פורים. מי צריך לארגן את מסיבת פורים? רוב האנשים אמרו, אלה שבקוב החולו לומדים, נמצאים בפנימיה, שיארגנו את מסיבת פורים. והרב שמעון אמר לא. אם צריך מסיבת פורים, אז הטובים שבחבורה צריכים לארגן, כי זה תורה. ואם לא צריך, אז שאף אחד לא יארגן, לא צריך מסיבה. התווכחנו על זה רבות. נדמה לי שבנושא הזה לא הגענו להסכמה, אבל הוא לקח את הבחורים, היה לו כושר מעולה בהצגות ועם הומור, הוא לקח את הבחורים הטובים ביותר ואיתם הוא ארגן את מסיבת פורים. הוא אומר, לא ייתכן שיעשו את זה אלה שלא לומדים. אם לא לומדים, אז לא צריך מסיבת פורים בישיבה. היינו בצבא, כמעט לאורך כל הדרך, גם בסדיר, אחר כך במילואים שהיינו, רב שמעון היה אחראי על סידור היציאות הביתה. מי שהיה בצבא יודע כמה ויכוחים, מה המשמעות. סידור שמירות, סידור יציאות הביתה, כל הפלוגה, תמיד ידוע רב שמעון הוא זה שמארגן. הוא היה איש של אמת, ישר, הגון, אבל מצד שני גם מאוד מאוד רגיש. הרבנים זוכרים בקריאת הישיבה, נודע לו הבת הראשונה, כל מי שהיה עובר היה אומר, היה אוסר לצבות אותה בלחי. הוא אומר, מה, יש לה רגש, רגש, יש לה נשמה, מה אתם צובטים אותה בלחי? אחד הדיונים הארוכים ביותר שהיה לנו, זה לקראת היציאה מהישיבה. שיעור ה', ידענו סוף השנה נגמר עוד מעט, הרבה מאוד שעות בילינו בוויכוחים, בדיונים, מה עושים אחר מכן. והתלבטנו זה גם לפני כן, אבל בכלל לא היה ברור לנו שאנחנו נשארים בישיבה. כבר יש לי בכתב שכתב לי, בכלל יש לי לפניי פה, אני מחזיק חלק, עד היום אף אחד לא כתב לי שירים. יש לי פה שירים שהוא היה כותב לי. יש לי פה שיר שכתב לי ביום המולדת 23 שלי. הגעתי לבית המדרש, ואני פותח את הגמרא, נופל משם שני דפים של שיר שהוא כתב, בעת כחולה. והשורה האחרונה בעת אדום, הוא כותב, אולי תתחיל לקרוא את התוספות ותפסיק לקרוא שירים. זאת אומרת, כאילו, אחרי שאני גומר לקרוא את השיר, מונח פה לפניי, השיר, והוא אומר, אבל, אז הוא כותב לי מכתב בתשמ"ג, אני הייתי עדיין בלבנון, והוא כבר השתחרר, הוא נפצע ברגל איזה משהו מאיזשהו, נפל מהטנק, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, והוא השתחרר אותו מוקדם, והוא כותב לי פה מכתב בתשמ"ג, י"ב בתשרי, לא נקרא את כל המכתב, אבל, אז במכתב, תוך כדי כך, ממש, היה חוויה לקבל ממנו כל שיר, כל מכתב, אני שומר את זה עד היום בעדיקות הדברים. אז הוא כותב לו שהוא נפגש עם ראש הישיבה, וראש הישיבה הציע לו כבר אז איזשהו שידוך. והוא אומר, מה הוא מציע לי שידוך? אני לא יודע מה אני עושה בחיים שלי. ואז הוא כותב לי ככה, המשך המכתב, אז הוא כותב כך תוך כדי הדברים, אני ממשיך את המכתב שלי, אבל אני אצייר לך איפה אני נמצא. אז הוא כותב לי, הוא כותב את זה כך, אז אומר לי, המקום בית המדרש, מוצא יום הכיפורים, 11 ורבע בלילה, הרב מאיר אמור לתת שיחה במוצא יום כיפור, בחוץ האמריקאים משחקים כדורסל לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים, בפנים שני נתניאתים משיעור א' ועוד לומדים, ואנחנו מחכים לשיחה. ואז ראש הישיבה דיבר איתו, הציע לו איזשהו שידוך, והוא אומר, מה הוא רוצה ממני? אני צריך להתייעץ עם מישהו, מה אני עושה? אבל אומר, כדי להתייעץ אני צריך כמה קריטריונים. הוא כותב לי, אחד, מישהו שפתוח לשני הצדדים, גם ללימודים כלליים וגם לתורה, ולא דוחה על הסף צד אחד. שתיים, אישיות תורנית. שלוש, מישהו שמכיר אותי. הוא כותב לי, אם תמצא מישהו שמתאים לנוסחאות דלאל, תדווח לי. במיוחד בשיעור ה' התלבטנו מאוד מה עושים הלאה. והמשפט אני זוכר שהוא אמר שהוא לא רוצה ללמוד תורה מכוח האנרציה. הוא אמר שנמצאים בשיעור ה' זה נחמד, לילה, בוא נמשיך ללמוד עוד שנה, לצאת החוצה, לשנות מקום. יש איזשהו משהו, ובאמת היה לנו מחזור מצוין, הרב גנץ היה הרב שלנו, הרגשנו כאן מצוין, ודווקא בגלל שהרגשנו מצוין בישיבה, הוא אומר, לא ייתכן שככה נמשיך ללמוד תורה כהמשכיות. המון דיונים היה לנו על הסוגיה הזאת, ריתקה אותנו שנה שלמה, בסופו של דבר אולי עשינו דבר לא שגרתי, החלטנו שאנחנו הולכים החוצה, לקבל הכוונה מקצועית, מה מתאים לנו ללמוד בחוץ. כדי שאם שנחליט שנלמד, זה יהיה מכוח בחירה שאנחנו מסוגלים להיות גם בחוץ. והלכנו שנינו לתל אביב, פגישות בתל אביב, מבחנים, הכוונה מקצועית, המליצו לו ללמוד רפואת שיניים, המליצו לי ללמוד מכון לב, לא משנה, גמרנו, חזרנו. אז אחרי שהוא הראה לי, ואז המשיכו הדיונים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות בחיים. ואז אמרנו, לא, אנחנו נלך להירשם ולהתקבל ואחרי זה נחליט. והלכנו שנינו להירשם, נרשמתי למכון לב, הוא נרשם להדסה בירושלים. ואני זוכר את היום שהוא הראה לי את המכתב שהוא התקבל ללימודי רפואת שיניים בהדסה בירושלים. המשיכו הוויכוחים. הוא אמר, עדיין אנחנו עושים את זה כי הישיבה סוחפת. וזה נחמד, והדיונים לא היו ברמה של מה רק טוב לי. כל הזמן הוא דיבר, מה טוב לעם ישראל שנעשה? מה מתאים לעם ישראל? התלבטנו רבות, כי הישיבה לחצה, לחץ פיזי מתון, אבל היה פה רגש של להמשיך. עשינו דבר שאני לא יודע אם מותר לספר פה, אבל למחרת היום שהשתחררנו בבוקר, מצאנו שנינו את עצמנו חודש באירופה. ושמעון, דיברנו על זה רבות, אמר, אנחנו צריכים לעזוב את אוויר עד ארץ ישראל, להגיע למקום ניטרלי, כדי שנקבל החלטה מושכלת מהראש, ולא רק מתוך אהבת תורה, מה טוב לנו, לעם ישראל, שנעשה. ואני זוכר את עצמי, יושבים, ממש את המקום, אני זוכר עד היום, על אחד הערים בשוויץ, ושמעון אומר לי, תשמע, אם ללמוד תורה, אתה צריך לעשות את זה ברצינות. אם הייתי הולך ללמוד היום רפואת שיניים, הייתי מקדיש 7-8 שנים, ואשתי הייתה יודעת שהיא צריכה לעשות הכל, לפרנס אותי, לעבוד קשה, להיות עם הילדים, והרבה ויתורים. כי הרי אני הולך ללמוד רפואת שיניים, אז צריכים לוותר במשפחה, אין זמן לכל שטויות, לכל מיני דבר, כל מיני שטויות לעשות. הוא אומר, אם אנחנו חוזרים ללמוד תורה, זה רק בתנאי שבאותה רצינות אנחנו מתייחסים ללימוד תורה, שיושבים ללמוד כמה שנים באותה רצינות כאילו אנחנו לומדים באוניברסיטה, עם אותה השקעה, עם אותם ויתורים, ולא יוצאים מהבית מדרש לכל יום הולדת של ילד או ילדה. ושם באחד המקומות קיבלנו את ההחלטה שאנחנו חוזרים לישיבה ללמוד תורה, ורק אז חזרנו והתחלנו ללימודי סמיכה לרבנות. ולא פעם ולא פעמיים כשהייתי מאחר לסדר בוקר, הוא היה אומר לי, אם היית באוניברסיטה גם היית מאחר? שכחת מה שסיכמנו בינינו? זו הייתה דמותו. וסיפרתי רק על החלקים של לימוד תורה, אבל בנושא של חסד, באותם מפגשים שהיו לנו כאן במכון הכשרת רבנים, כשהיינו מסיימים בסוף היום, היה נוסע עם קבוצת רבנים חזרה, לגוש קטיף, וכולם היו עייפים, אבל כל שבוע שהגיע את כולם, היו עוצרים בבית חולים, באשקלון, סתם נכנסים למחלקות כמה רבנים לשמח את החולים. הוא אומר להם, אנחנו בכל כך עוברים פה, למה לא נשמח כמה חולים? אז זוכר שבאיזשהו תקופה הוא למד ללחות לשון הרע, הפסיק לדבר איתי כמעט. כל דבר אומר לי, לא, לא, אמרתי לו, שימו, מה קרה? אומר, תשמע, אני מלמד את זה, אני לא יכול שלא לקיים. וכל דבר מתלבט האם אפשר לדבר או אי אפשר לדבר, כי לומדים צריכים לעשות כפי שבאמת אנחנו מלמדים, ולא ייתכן שתהיה סתירה בין הדברים. הרב שמעון עזב את הישיבה כאן, לאחר שהתחתן, נודעו לו פה כמה ילדים, ועבר ללמוד, להיות הרב של גרעין צופיה, ואחרי זה הרב של כפר דרום, וחוקר במכון תורה וארץ, והיה חוקר ומלמד ומרצה ברצינות תהומית. שלחתי לו, אני זוכר את המכתב הראשון, כשאני הגעתי ליישוב, שאלתי אותו איך מפרישים תרומות ומעשרות מנשר של פירות בפרדיסים שלנו, והוא חודש עליהם כתב לי איזה תשובה ארוכה שמורה את זה עד היום, התייעץ עם רבנים ועם הרב יעקב אריאל ועם זה, וכתב לי נוסח מיוחד איך להפריש עם הסמכתאות, איך לעשות את הדברים. אפשר עוד הרבה מאוד לדבר על מעלותיו באמת מכל הבחינות, גם בלימוד תורה שלו, גם בחסד שלו, גם בדרך שבה הוא בחר כל שיעור ללמד. כן, בשבוע לפני שנסענו מארץ, היינו שנינו מדריכים במכון, לא במכון, הדרכנו בתנועת הנוער בשבועיים כאלה של הכשרת מדריכים, והוא שיגע אותי, אני זוכר עד היום, ישבנו שבוע קודם, מערכי שיעור לכל מפגש עם החניכים. לא סתם לשלוף, חלקם נמצאים אצלי עד היום, לא סתם לשלוף, כל אחד מערך שיעור, משחק, איפה נגיד בדיחה, איזה סיפור שיהיה מעניין. כך הוא לימד תורה, כך שהוא הגיע לכפר דרום, קיבל את המשימה שלו בצורה תאומית, מרשימה. הוא ראה בעצמו, אנחנו ממשיכי כפר דרום הישנה. ואמר לזכרה מסע הזכרות, והלך איתם לבית הכנסת העתיק שם של עזה, ואמר אנחנו חוליה בשרשרת של עם ישראל, וכל המחשבות שלנו צריכים להיות מתוך הבנה שאנחנו צריכים להעביר את הלפיד לדורות הבאים. וגם כשהחלטנו בסופו של דבר ללמוד תורה בישיבה, זאת הייתה המחשבה שלו. הוא אומר, אני אשאר ללמוד כדי שאני את התורה הזאת אעביר לדורות הבאים, כפי שאולי לא זכיתי מספיק אני לקבל. זה היה כל הרעיון של חייו, והוא התמיד בזה ממש עד הרגע האחרון. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, צריך לסיים, אפשר לדבר עוד רבות. קשה מאוד לצייר את דמותו של אדם מתוך הסיפורים. רב קוק כותב בעדר היקר, סליחה, הרב קוק כותב בעדר היקר, הציור הפנימי של דמות יוקנה של הנפש הגדולה הוא ודאי מלאכה כבדה, מאחר שאיננו יכולים לשכלל אותו אלא על פי הסימנים החיצוניים, הפעולות, המנהגים, השיחות. אבל כל תולדות הרוח, המחשבות, כולם אינם אלא קווים בודדים מהנפש הנישא. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אני הכרתי טוב את הרב בירן לא רק ברמה המעשית אלא ברמה החווייתית של שיחות נפש ללא סוף, וכבר בחיינו ידענו בני החבורה שהוא אחד מהמעולים של בני החבורה. לא היינו צריכים לחכות לאחר מותו כדי שנדבר בשבחו. באותה שפה שנדבר עליו היום דיברנו גם בחייו. אלא מה? לא אומרים אלא מעט שבחו של אדם בחייו. אבל באותה שפה דיברנו כבר אז. ובאתי היום והסכמתי לבוא לספר את הדברים, להבין שמתוך בית המדרש הזה הוא גדל וצמח. הוא הגיע לכאן כמו כל בוגר ישיבה תיכונית רגיל, פשוט. אבל למד וצמח בתורה, במידות, בדרך ארץ. כאן הוא בנה את הבית שלו עם מיכל, תיבדל לחיים ארוכים, כאן נודו ילדיו. ובעשר שנים כאן שהוא היה, הוא הפך להיות באמת דמות יחדית. ושנמצאים באחל הישיבה צריך לדעת שכך צומחים גדולי ישראל, חכמי ישראל, ומבית המדרש אפשר לצמוח ולגדול. ואנחנו מקווים, חבריו, מוקריו, שאנחנו ממשיכים את דרכו, שלמדנו ממנו, ומקווים שאת אותה מורשת שהוא השאיר לנו, שילמדו גם התלמידים באותו בית מדרש אחריו, וימשיכו בדרכו. תודה רבה.